רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
עכשיו בשידור חי, מדברים מקומי, בהגשת דודי גליקו. עכשיו בשידור חי, מדברים מקומי, בהגשת דודי גליקו. עכשיו בשידור חי, מדברים מקומי, בהגשת עכשיו בשידור חי, מדברים מקומי, בהגשת דודי גליקו. עכשיו בשידור חי, מדברים מקומי, בהגשת דודי גליקו. עכשיו בשידור חי, מדברים מקומי, בהגשת
שם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ויתקשר בחזרה. זה דחוף לנורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו. לא ביקשנו אוף מוזר. גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה מתלמיד בסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה, אחד כמוני לא יגור פה, עדיף לגור במלונה.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית, לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי וביוטיוב. חפשו סקיני מינוס, כנסו וסמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו אותנו. 5 כוכבים. היום 755 באוקטובר ועדיין 13 אחים שלנו בעזה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. הבעיה הכי גדולה של משפחות, שנמצאות במעגל קסמים שהן לא מצליחות לצאת ממנו. זו הסיבה שרוב המשפחות בבעיה. איך מתחיל המעגל קסמים הזה? זה מתחיל כשיש לנו עודף של הוצאות על הכנסות שיוצר גירעון. בהתחלה אנחנו אוכלים את העון הקיים. כשנגמר הכסף הקיים, אז בעצם, והגירעון ממשיך, אז נכנסים למינוס. כשאנחנו נמצאים במצב שהגירעון ממשיך כל חודש, אז אנחנו נכנסים למינוס מחודש לחודש, המינוס בעצם גדל ומעמיק. אין לנו ברירה, כדי בעצם לא לחרוג, אנחנו כל הזמן מגדילים את המסגרת. בעצם יש לנו כל הזמן מלחמה עם הקו התחתון של המסגרת, וכל חודש אנחנו מגדילים מחדש את המינוס, ופעם בכמה חודשים אנחנו מגדילים את המסגרת. ואז, בעצם, בגלל שיש לנו מלחמה עם הקו התחתון של המינוס, כדי לנסות להפס את עצמנו, אז אנחנו עושים שני דברים שהם כביכול להקטין הוצאות, אבל בפועל הם רק מעמיקים את הבור. הדבר הראשון, הטעות הראשונה שאנשים עושים, שהם מחלקים לתשלומים בכרטיס אשראי. בפועל, תשלומים מקטינים הכנסה. כי הכנסה, כי בעצם ההכנסה העתידית שלי משועבדת לתשלומים העתידיים שלי. מה שקורה עם תשלומים שהם יוצרים מצג שווא. זה נותן לי תחושה שיש לי כסף כשבאמת אין לי כסף. כי אני אומרת לעצמי, מה הבעיה? זה רק סכום קטן, זה רק 300 שקל, זה רק 200 שקל, זה רק 400 שקל, אבל הבעיה שזה מצטבר, 300 ו-300 ו-300 ו-300, זה בסופו של דבר מצטבר ונהיה לנו החזר של 3,000, 4,000, 5,000, ואפילו גם יש יותר. תשלומים אנחנו יכולים לעשות במקרה שאין, רק מתי, או שאין ברירה, וזה דברים דחופים והכרחיים, כמו למשל טיפול שיניים, הלך המקרר, הלך הרכב, משהו דברים שבאמת אי אפשר להימנע מהם, או תשלומים שנתיים כמו ביטוח רכב, כמו חדר כושר שזה שנתי, כמו כל דבר שהוא שנתי, אוקיי? תזכרו שבעצם הבעיה בתשלומים, שאתם מכירים את זה, נכנסת משכורת, נכנסת משכורת, נניח בראשון לחודש, בשני לחודש יורד כרטיס אשראי, ובום, אין כסף. נגמר הכסף. אז זה בדיוק הבעיה בתשלומים. הטעות השנייה שאנשים עושים זה שהם לוקחים הלוואה. כי יש איזה גבול מסוים שאי אפשר כבר להעמיק את המינוס, ואז אומרים, טוב, אז ניקח הלוואה וגם נכניס את המינוס בתוך ההלוואה. אבל מה הבעיה עם הלוואות? שהלוואות צריך להחזיר. אז אם ההכנסה שלי 20,000 שקל, וההוצאות שלי הם 24,000 שקל, ונכנסתי כל חודש לגירעון בגלל הפער הזה, ברגע שלקחתי הלוואה, ההכנסות שלי הן אותן הכנסות. אבל עכשיו ההוצאות שלי גדלו. ועכשיו אני צריכה להחזיר בחודש, עכשיו ההוצאות שלי הם 25,000 שקל, כי יש לי גם 1,000 שקל להחזר חודשי. אז בעצם הלוואות מגדילות הוצאות. ומה שקורה, שבמשך כמה חודשים יהיה לי רווחה כלכלית, כי ייכנס לי כסף לחשבון ויסגור לי את המינוס, אז אני ארגיש שאני יכולה לנשום, אבל הפער נמצא שם, ואז בעוד כמה חודשים אני שוב פעם ייכנס למינוס, אבל עכשיו יש לי גם מינוס וגם הלוואה, והמינוס ימשיך לגדול שוב פעם מחודש לחודש, ואני שוב פעם יגיע למצב שאני מתחילה להילחם עם הקו התחתון של המינוס, ובאיזשהו שלב, שוב פעם, אני כבר לא אוכל, אני אגיע למחנק אשראי, ואז אני אעשה מחזור של ההלוואה, ואז כבר יש לי הלוואה יותר גדולה, כי גם יש לי את ההלוואה הקודמת, ויש לי מינוס יותר גדול, ואז כבר ההחזר החודשי שלי גם גדל, ואז כמה חודשים שוב פעם יש לי רווחה כלכלית, ובעוד כמה חודשים אני שוב פעם נכנסת למינוס, ושוב פעם לוקחת עוד הלוואה, ושוב פעם מגדילה את ההחזר החודשי, וככה בעצם אני רק מגדילה כל פעם מחדש את הבור. בעצם בשתי הפעולות האלה, שאני מחלקת לתשלומים ואני לוקחת הלוואות, אני עושה את הפעולה הבאה. אני מקטינה הכנסה ומגדילה הוצאות. ואם אנחנו רוצים לעשות שינוי, אנחנו צריכים לעשות הפוך. אנחנו צריכים להגדיל הכנסה ולהקטין הוצאות. אז מה שצריך לעשות, ברגע שאתם נמצאים במינוס. אתם צריכים שהמלחמה שלכם תהיה עם הקו של האפס, לא עם הקו התחתון של המסגרת אשראי. אתם צריכים לעשות את המלחמה כשהמינוס קטן. אז צריך לעצור, אוקיי? ומי שהמינוס שלו גדול, אז תעצרו עכשיו, לא משנה. העיקר לעצור ולעשות חשיבה מחדש. והבעיה היא שרוב האנשים לא עוצרים. רוב האנשים ממשיכים לעשות עוד מאותו דבר. אלברט איינשטיין אמר, אי שפיות זה לעשות אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות. זה לא יכול להיות. אתם רוצים תוצאות שונות, אתם צריכים לעשות פעולות אחרות. אתם צריכים להיות בגישה אחרת. אתם צריכים לאמץ הרגלים אחרים. ואז בעצם כי מה שצריך לעשות זה לחשוב איך אתם מקטינים הוצאות ומגדילים הכנסה. ובשביל זה אתם צריכים לעשות פעולות אחרות. אנשים עשירים הם לא יותר חכמים. פשוט יש להם הרגלי כסף אחרים. ואם גם אנחנו רוצים להיות עשירים, אם גם אנחנו רוצים לעשות שינוי כלכלי, אם גם אנחנו רוצים לא להיות במינוס, אנחנו פשוט צריכים לאמץ את אותם הרגלים. כדי לעשות שינוי בהרגלי אנחנו צריכים לעשות שינוי בהרגלי הצריכה שלנו, בהרגלי הכסף שלנו, בחשיבה שלנו, בגישה שלנו. אז היום אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו הולכים לעשות את השינוי הזה, איזה הרגלים כדאי לנו לאמץ, ואיך בכלל אנחנו עושים את השינוי הזה. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד נמשיך.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אחת הבעיות שאנחנו מוציאים הרבה מאוד כסף, זה בגלל הרגלי הקנייה שלנו. אז אני רוצה לדבר עכשיו על מה משפיע על החלטות הקנייה שלנו. ויש כמה דברים שאנחנו, אולי אם אנחנו נהיה מודעים להם, אז אנחנו נוכל קצת לנטרל אותם. אז הדבר הראשון שמשפיע עלינו, שאנחנו חברת שפע, אנחנו חברת צריכה. חברת שפע מאופיינת בכך שיש לנו הכנסה פנויה ניכרת, וזה מביא לדרבון צריכה ויצירת צרכים חדשים. המוצרים והשירותים שאנחנו צורכים נועדו לספק צרכים פסיכולוגיים, חברתיים, תרבותיים, מנטליים. בעצם מרגילים אותנו מגיל צעיר שאת כל הבעיות שיש לנו אנחנו יכולים לפתור על ידי זה שנקנה. והרבה פעמים הפתרון הוא, אנחנו חושבים שהפתרון הוא בללכת ולקנות עוד. ברגע שאנחנו קונים, מה שקורה מופרש בגוף דופמין. ודופמין זה רגש שהוא פשוט גורם לנו, זה כמו רגש שהוא אחרי פעילות גופנית או אחרי סקס, כאילו זה עושה לנו הרגשה טובה בגוף. ולכן אנחנו כאילו מרגישים שאנחנו יכולים, כשאנחנו רוצים עוד, עוד ועוד 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 מהדבר הזה. ולכן אנחנו הולכים עוד ועוד ועוד קונים. הסיבה השנייה זה לחץ חברתי. אנחנו רוצים להיות כמו כולם. ויותר מזה, אנחנו רוצים גם שהילדים שלנו יהיו כמו כולם. ואם אנחנו רואים שכל החברים שלנו מסביבנו נוסעים לחול, ועושים בר מצווה יקרה, ואם אנחנו רואים שכל שלכולם יש רכב חדש, ולכולם יש בית מוצב, וכל הזמן הם הולכים וקונים בקניון, אז גם אנחנו רוצים. אז גם אנחנו רוצים, וזה גם בא לידי ביטוי במיוחד בילדים שלנו, כי אם הילדים שלנו יש להם, לחברים שלהם, בגדים ממותגים ונעליים ממותגים וחוגים יקרים, אז הם גם רוצים, והם אומרים למה דני ויוסי וחיים ושולה נוסעים לחול ומה איתי, אז לא נעים לנו מהילדים שלנו, גם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיינו וייסו לחול. ונהיה פה איזשהו מין לחץ, מין מעגל כזה שכאילו, עכשיו, שכאילו אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לעמוד בסטנדרטים מסוימים כדי להיות, כדי שאנחנו נוכל להיות בסטטוס, גם בסטטוס המסוים הזה. והרבה פעמים, או שאנחנו נמצאים עם אנשים שרמת החיים שלהם הרבה יותר גבוהה משלנו, וזה לא מתאים לנו. ויש גם, לפעמים אנשים אומרים לי, תקשיבי, אני לא יודע מה לעשות, כל החברים שלי נוסעים, הם נמצאים ברמת חיים, להם יש כסף. ואני אומרת להם, לא בהכרח להם יש כסף, הם יכולים להיות באותו מצב כמוכם, הם פשוט לא מראים את זה. אבל יש איזושהי רמה מסוימת שמצפים מאיתנו לחיות אותה, ואנחנו לא יכולים להוריד את הרף, וזו בדיוק הבעיה. הסיבה הנוספת, השלישית, זה פיצוי רגשי. בעצם צריך ליצור חוסן רגשי. כי כמו שאמרתי קודם, מרגילים אותנו מגיל נורא צעיר, שאת כל הבעיות שלנו אנחנו פותרים, כל הבעיות הפסיכולוגיות והמנטליות, אנחנו פותרים בזה שאנחנו בעצם נלך ונעשה קניות. ואם היה לנו יום רע, רבתי עם בעלי, רבתי עם הבוס, רבתי עם הילדים, היה לי יום רע, זה בדרך כלל אני ארצה פיצוי, והפיצוי יבוא לידי ביטוי או באוכל, או בקניות, או בשניהם. ואני צריכה למצוא חוסן, אני צריכה לדעת למצוא, לא ליפול במקומות האלה. לפתח הרגלים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, איך אני מפתחת חוסן נפשי, איך אני באמת נמצאת במוטיבציה שלי, בזון שלי, ואני יודעת, אני לא נופלת, אוקיי? זה חלק מאוד משמעותי מהתמודדות עם דחיית סיפוקים, מהתמודדות עם הצורך לשלוט בדחפים. סיבה נוספת למה אנחנו קונים כל כך הרבה, זה מה משפיע על החלטות הקנייה שלנו, זה הרשתות החברתיות. כי ברשתות החברתיות יש דבר כזה שכאילו שכולם מראים רק את התמונות היפות. כולם מחפשים רק רגעים יפים. אף אחד לא מראה את הרגעים עצמם. וזה, יש תחושה של פומו, מה שנקרא fear of missing out. אני כאילו מפחדת להפסיד, וכולם, מה אני רואה? אני רואה את כולם מבלים ונהנים ויושבים בבתי קפה וקונים בגדים, אבל אף אחד לא מראה את המחיר, אף אחד לא מראה את מה שמשלמים, את המחיר הכלכלי, את המחיר הנפשי, את המחיר, את המחיר של אולי של המשפחה משלמת, את הריבים, אף אחד לא מראה את זה. מראים רק את, את מה שמצטלם יפה, את השקיעה עם, עם הקוס, קוקוס, את זה מראים. אז אנשים לא, לא, גם אני רוצה, גם אני רוצה, ואז זה יוצר מצב שזה גורם לי גם להוציא כספים. מה גם שיש היום את כל המשפעניות רשת ש... שהם כאילו כל הזמן, תכף אנחנו נדבר על זה, יוצרות מין סוג של, אם היא קנתה, זה בדיוק הלחץ החברתי גם, אם היא, אם היא מפרסמת את זה, אם היא משתמשת בזה, אז למה שגם אני לא אשתמש בזה, וזה גם במבצע, תכף נדבר על מבצעים, אז בכלל זה גורם לי לרצות לקנות מתוך המקום ש, שאני רוצה להיות כמו כולם, אני רוצה להיות בסטטוס מסוים, ו, וזה הכל מתחבר ביחד. אז באמת דיברנו על, על, על אושיות רשת ש, שנותנות, שמפרסמות מוצרים שלהם, אז בואו נדבר רגע על מבצעים, כי זה באמת מתחבר עם כל הדבר הזה. אז יש היום המון המון, ישראלים אוהבים לקנות, בואו נגיד את האמת, וישראלים מאוד אוהבים מבצעים. ואנשים משחקים על זה, ויש הרבה מאוד מבצעים של אחד ועוד אחד, ויש היום מבצעים של תקנו חמש, תקבלו את השישי חינם, או שניים בחצי מחיר, וכל מיני מספרים כאלה. אבל יש הרבה מאוד מבצעים שהם לא אמיתיים, שלמשל מעלים את המחיר קודם, וברגע שאתם באים... ברגע שאתם באים לקנות, מעלים חודש קודם את המחיר, ואז אחר כך אומרים שיש מבצע. או למשל, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל במבה של אוסם היה תלונה שהמחיר עלה והתייקר. אז מה עשו? הם פשוט עשו שקית יותר קטנה, ומילאו אותה באוויר, ויש בה יותר אוויר, והם הוזילו כאילו את המחיר, אבל בעצם הכמות, מי שמסתכל, הכמות היא הרבה יותר קטנה. אז כשאתם קונים מבצעים, תקנו מבצעים באמת שהם אמיתיים. תראו שבאמת יש, שזה גם מבצע אמיתי, ושגם אתם, ותקנו גם באמת מוצר שאתם באמת צריכים. אוקיי? לא לקנות מוצר רק בגלל שהוא במבצע. אין צורך לקנות חמש שמן רק בגלל שחמש, שזה במבצע עכשיו ב-20 שקל. אבל בינתיים זה יושב בבית, זה תופס מלאי, זה עולה כסף, זה לא משנה. שבוע הבא גם יש סופר, אם צריך, נקנה. הכל בסדר. פרסומות. פרסומות הם אלופים לשחק לנו על הרגשות. מי הרי לא רוצה מאיתנו להיות עשיר יותר, שמח יותר, יפה יותר, רזה יותר. אז מראים לנו בפרסומות, כמו ברשתות החברתיות, מראים לנו שהכל טוב, שהכל יפה. מי לא מכירה את הפרסומת הזאת שתמיד במחזור היא הולכת וקופצת ורצה והכל כמובן בלבן. בחיים, באמת של החיים, כמו שאומרים, זה לא, זה לא מה שקורה. אז זה שמוכרים מנסים למכור לנו, תזכרו את זה שתמיד, תמיד יש אינטרס למישהו, ואנחנו צריכים לפתח חוסן נפשי, אנחנו צריכים לדעת מה מתאים לנו, אנחנו לא נקנה מבצעים שלא מתאימים לנו, אוקיי? ולא נקנה פרסומות שלא מתאימות לנו, רק בגלל... כל אחד מוציא מועדון. העניין הוא, אני רוצה שתבינו משהו. יש מישהי פעם אמרה משפט שנורא אהבתי. האריה אף פעם לא ילמד את הזברה לברוח ממנו, כי אז הוא יצטרך להיות צמחוני. אבל אם הזברה תלמד לבד איך לברוח ממנו, אז הוא לא יוכל לתפוס אותה. עכשיו, חברות האשראי לא רוצות שאתם תדעו שהם בעצם... זה, אתם, שהן עושות כסף. כמה כסף הן עושות על זה שאתם קונים? כל קנייה שלכם היא בעצם, חברת האשראי מרוויחה כסף, כי היא מקבלת תמלה. ככל שמחקרים מראים שככל שיש יותר כרטיסים לאנשים, ככה אנשים קונים יותר. זה לא סתם שיש כל כך הרבה מועדונים. לא ספרתי אותם, אבל גם יש את הפלייקארד, ויש את הפייס, ומלא מלא מועדונים. למה? כי הם יודעים שככל שיש יותר, יש לכם יותר כרטיסים, וככל שיש לכם יותר מועדונים, ככה אנשים קונים יותר. אז בסופו של דבר, תחליטו על כרטיס אחד שאתם משתמשים איתו, עם הכי הרבה, שנותן לכם הכי הרבה הטבות, ובמקרה הכי גרוע, עד שני כרטיסים, לא יותר מזה, ומעבר לזה תבטלו את כל הכרטיסים. כי ככל שיש לכם יותר כרטיסים, זה, אתם ככה מוציאים יותר. אתם צריכים להבין את זה. זה אינטרס של חברות האשראי, זה לא האינטרס שלכם. לכן, תבחרו את המועדון שנותן לכם, בסופו של דבר תקשיבו, בסופו של דבר הרי מה. כל אחד נותן מועדון, מועדון פחות או יותר, כולם נותנים אותו דבר. אז אחד נותן מועדון טיפה יותר כאן או טיפה יותר שם. תבחרו את המועדון שנותן לכם את רוב הדברים ותשתמשו בו. ובמקרה הכי גרוע, תקחו עוד כרטיס מועדון. כאשר באמת לא יותר משני כרטיסים לבן אדם ומשפחה. ובכלל בשוטף אני מעדיפה כמה שיותר להשתמש בכרטיס דירקט, שהוא אמנם כרטיס לא במועדון והכסף יורד מיידית מהחשבון, אבל ברגע שיורד, אז הכסף יורד. וככה אני כל הזמן יודעת לאורך החודש איפה אני נמצאת. אבל אם אתם עדיין, אם אתם מעדיפים להשתמש בכרטיס אשראי, בסדר, רק תשתמשו לא יותר בשני כרטיסים, כי ככה זה יוצר סדר, וככה גם זה יוצר, אתם לא מתפזרים. היה לי יום אחד משפחה שאני רואה כשאני מסתכלת בחשבון בנק, אני רואה שפתאום יש לה פה חיוב של מקס. אני אומרת להם, מה זה? איפה הכרטיס? הם אפילו לא זכרו שיש להם את הכרטיס הזה, מרוב שיש להם כל כך הרבה כרטיסים. אז באמת, ככל שיש יותר כרטיסים, ככה יש פחות סדר, ככה אנחנו יותר הולכים לאיבוד, וזה אינטרס של חברות האשראי. עכשיו, חשוב לי להגיד משהו מאוד חשוב. אם למשל, אתם, יש לכם ילד, בסדר, נולד לכם ילד עכשיו, אז בדרך כלל, תינוק, יש הרבה הוצאות בסופר פאם. אז תעשו כרטיס לייפסטייל, זה בסדר, כי אם אתם באמת משתמשים בזה הרבה, תעשו מועדון לייפסטייל. אם אתם קונים רק ברמי לוי, או רק באיסרקארט, אז תעשו בשופרסל, סליחה, אז תעשו מועדון של רמי לוי, או תעשו את המועדון של שופרסל, ואז אתם יודעים ואתם משתמשים רק בזה, ואתם יודעים שזה הקניות שלכם, וזה הסופר שלכם, ואתם משתמשים רק בזה, ואתם מקבלים גם את ההנחות, וגם את ההטבות, אז סבבה, אז אין בעיה, אז תשתמשו בזה. בסדר, אבל תהיו מודעים לכרטיסים שיש לכם, ולא להתחיל להתפזר על 700 כרטיסים, אוקיי? הדבר הבא שמשפיע על החלטות הקנייה שלנו זה החנויות אונליין, שזה גם סוג של בשנים האחרונות, וזה גם מכה, כי פעם כדי לקנות הייתי צריכה לצאת מהבית, הייתי צריכה להתלבש, הייתי צריכה להתאפר, הייתי צריכה להיכנס לאוטו, הייתי צריכה לעמוד בפקקים, למצוא חנייה, ללכת לחנות, להתחיל למדוד, זה הכל לוקח זמן. היום בשביל לקנות, אפילו אני לא צריכה לצאת מהפיג'אמה. אני יושבת על הספה, ואני פשוט מתחילה להעביר, והמשלוחים מגיעים עד הדלת. ובשנים האחרונות, עם הקורונה ועם המלחמה, שאנשים לא יוצאים מהבית, דיברנו קודם על חוסן נפשי. אז החרדה והמתח, וזה שאנחנו בבית משועממים, אז אנחנו מוצאים את זה על החנויות אונליין. וכמות הזבל, לא נעים לי להגיד, אבל זה גם לא תמיד באיכות, כן? כי הכל נעשה בסין, והרבה פעמים הדברים מתקלקלים אחרי יומיים, או שאם זה בגדים, אז הם אחרי כמה שתי כביסות כבר לא שוות, אבל אני כבר לא מדברת על זה, אבל זה פשוט, עכשיו, זה עוד פעם, זה נראה כאילו זה סכומים קטנים, 5 שקל, 6 שקל, 20 שקל, 30 שקל, 20 שקל, 30 שקל. הדברים האלה בסופו של דבר מצטברים למאות שקלים בחודש. אז, אז, אז עוד פעם, גם פה, לא משעמם לכם, צאו להליכה. תמצאו את, את מה לעשות כשמשעמם לכם, אל תוציאו את זה על קניות. הדבר הבא שמשפיע על, על, על הרגלי הקנייה שלנו, זה היעדר חינוך פיננסי, כי באמת אף אחד לא לימד אותנו, לא בבית ספר ולא בצבא, ואפילו לא באוניברסיטה. אני, יש לי תואר שני מנהל עסקים, למדתי כלכלה. כלכלה זה לא התנהלות כלכלית. כלכלה זה מימון, זה להבין איך עובדת הריבית, זה להבין איך עובדת האינפלציה, זה לדעת לקחת הלוואות זולות, סבבה, אבל זה לא באמת התנהלות כלכלית. אף אחד לא באמת מלמד אותנו. אנחנו פשוט עובדים אינטואטיבית. אנחנו יוצאים ימינה, שמאלה, מסתכלים, רואים מה, מה אנשים אחרים עושים, ואנחנו עושים גם כן ככה, גם אם זה מתאים לנו, גם אם זה לא מתאים לנו, אנחנו פשוט עושים מה שכולם עושים. ותכלס, אנחנו צריכים ללמוד את זה, ואנחנו צריכים להשקיע בעצמנו וללמוד את זה. דבר אחרון שמשפיע על הרגלי הקניות שלנו, זה הרגלים מהבית. אז יש אנשים שבאמת גדלו בבית שהוא מחושב כלכלית, שעובדים נכון, אז הם גם מאמצים את ההרגלים האלה לחיים, אבל יש אנשים שבאים מבתים שבהם, כמו הבית שאני גדלתי בו, כן? שלא תחשבו שאני גדלתי בבית אחרת, בבית שאני גדלתי לא דיברו כסף, לא דיברו, בטח לא דיברו בורסה, לא, אני יצאתי לעולם קלולס לגמרי. עכשיו, את הכל למדתי לבד, כן? ובזמנו אני עשיתי את כל הטעויות האפשריות שיש בספר. אין טעות אחת שדילנקתי עליה, כי בדרך כלל מה שאתה לומד בבית, זה מה שאתה עושה בעצמך. החוכמה זה לא, זה לא לשכפל את זה, אלא באיזשהו שלב לעצור ולהגיד, אוקיי, רגע, זה לא עובד, אז בואו נראה מה אנחנו עושים אחרת. אז אם דיברנו על, על כאילו כל מה שגורם לנו, בעצם כל הדברים האלה שגורמים לנו לצרוך יותר, הם בעצם יוצרים לנו איזה שהם הרגלי צריכה מסוימים. ואם אנחנו רוצים לשלוט בהוצאות, אז אנחנו צריכים בעצם לשנות את ההרגלים. דיברנו על זה, נכון? אז אני רוצה לדבר על הרגלים שגורמים לנו להוציא יותר כסף, בואו נשנה אותם. ההרגל הראשון, אמרנו חברת שפע, צריכה עודפת. אמרנו, דיברנו על זה שאנחנו חיים בתרבות שמעודדת צריכה של מוצרים ושירותים כערך מרכזי. יש לנו פה מערכת שיווק משומנת שיוצרת ביקוש מלאכותי של דברים שלא בהכרח אנחנו צריכים אותם, אוקיי? ואז הצריכה האישית שלנו הופכת להיות מוגזמת ועיוורת. אז מה לעשות? קודם כל, לעשות סדר עדיפויות. מה באמת אני צריכה? לקנות רק מה שאני באמת צריכה, ולצרוך בחוכמה, ואפילו לעשות שימוש חוזר. תקשיבו, זה גם יותר ירוק, זה גם יותר חכם. תקנו באמת מה שאנחנו צריכים, ויש יש היום המון חנויות יד שנייה. אני רוצה שתזכרו במיוחד בבגדים את חוק הפרטו, 80-20. 80% מהזמן אנחנו הולכים עם 20% מהבגדים. הרבה פעמים אומרים לי, אין לי מה ללבוש, אתם מכירים את זה? אז אני אומרת לאנשים, אוקיי, אני בטוחה שאתם לא הולכים ערומים. תפתחו את הארון בגדים, תוציאו את כל הדברים, ותראו מה אתם לובשים, ואולי תגלו בגדים שאתם אוהבים, שאתם לא לובשים. אז קודם כל, הנה, כבר יש לכם בגדים, כביכול סוג של בגדים חדשים, ואם לא, אז לפחות תפנו. לא הלכתם עם זה שנתיים, לא תלכו עם זה גם בעוד 5 שנים. אז פשוט תפנו, זה גם מפנה אנרגיה, זה דבר, זה כבר סיפור אחר, אבל רק שתדעו, סתם במאמר מוסגר, לא קשור למה שאנחנו מדברים עכשיו, אבל אני, כסף זה אנרגיה. אז אני, כל פעם שאני מרגישה שאני תקועה, כל פעם שאני מרגישה שאני לא מצליחה להתרומם, ושהכל תקוע לי, אני הולכת ומסדרת מגירה. מגירה או מדף בארון, אני כאילו מוציאה דברים, מוציאה, מקפלת, מחזירה, משחררת, מתחילה לשחרר מה שאני לא צריכה, תמיד הרי יש את ה... את הכמה הדברים שאנחנו תמיד מוצאים בכל מגירה שעושים סדר, זה תמיד, זה לשנות את האנרגיה. כי אומרים, אתם מכירים את אפקט הפרפר? שאומרים שהפרפר, כנפי הפרפר בסין, עם פרפר שזה שמנפנף בכנפיים שלו בסין, אז זה כל העדוות של האנרגיה משתנות, וזה בסופו של דבר מזיז את כל העולם. אז אותו דבר ככה. אז ברגע שאני מרגישה תקועה, אני הולכת מסדרת איזה מגירה, מתחילה לשחרר, מגירה ומדף, מתחילה לשחרר דברים, ואז פתאום כאילו הכל מתחיל לזוז. טוב, זה היה הרגל ראשון, נחזור ל... אז נחזור לנושא. כן, אנחנו מדברים על כל מיני הרגלים שאנחנו יכולים, שאנחנו, הרגלי צריכה שאנחנו יכולים לשפר אותם. אז ההרגל, אז דיברנו על לצרוך צריכה מיותרת. הדבר השני זה הצמדות למותגים. בהרבה מקרים אנחנו קונים רק את המותג שאנחנו מכירים, למרות שיש אלטרנטיבות יותר זולות. אנחנו פשוט מרגישים בטוחים לקנות מותג, כי אנחנו מכירים את המוצר, מכירים את החברה, זה נותן לנו ביטחון במוצר, ואם יש בעיה, יש למי לפנות. אז באמת, לפעמים, אני חושבת שיש דברים שבאמת אסור להתפשר בהם, וצריך לקנות אולי יקר, אבל צריך לקנות איכות, צריך לקנות טוב. אני זוכרת שרציתי לקנות גז חדש, אז הטכנאי של הגז אמר לי, תקשיבי, כל המכשירים של הגז, לא משנה איזה חברה רשומה עליהם, הם מיוצרים באותו מפעל בסין, רק שמים עליהם מדבקה אחרת, אז תקני את הכי זול שאת מכירה, גם ככה, היום זה לא כמו פעם שהיו קונים ל-30 שנה, היום כל כמה שנים מחליפים, אז... תקנו, אז באמת יש דברים, לא בכל דבר צריך לקנות את הכי יקר, אוקיי? למרות הביטחון, יש מוצרים שגם אם נקנה אותם בזול, זה בסדר. עכשיו, חשוב לי להגיד שאנחנו לא מדברים רק על בגדים, זה כמובן בכל תחום, זה יכול להיות רכב, קוסמטיקה, אלקטרוניקה, ביסום, אוכל, כל דבר. מחקרים מראים שאנשים קונים מותגים, כי הערך העצמי שלנו עולה כשאנחנו קונים מותגים, בעצם, אז זה משפיע על הביטחון העצמי שלנו, זה משפיע על הערך העצמי שלנו, זה אפילו משפיע על הביצועים שלנו. אז למרות שאנחנו משתדלים להיות צרכנים חכמים, בעלי מודעות, ולמרות שאנחנו גם מבינים שמוצר של מותג מוכר הוא לא בהכרח איכותי יותר ביחס למוצר של חברה אלמונית, בכל זאת אנחנו מעדיפים לקנות מותגים, ואנחנו מוכנים לשלם יותר תמורתם, למרות שזה גורם לנו להתנהל בניגוד לאינטרסים האמיתיים שלנו. אז מה לעשות? לפתח מודעות, לחפש תחליפים. יש כמויות של מוצרים שמיוצרים, אמרתי לכם, באותו מפעל רק אורזים אותם באריזות אחרות, יקרות יותר או פחות. בכל מה שקשור למזון, אתם לא חייבים לגשת דווקא למה שמול העיניים שלנו. אני בדרך כלל לא זאת שהולכת לסופר בבית, אבל היה איזה יום אחד שהלכתי, ובדיוק על המזל הגיע מישהו שהוא בודק, כאילו, כנראה מחברת סטארקיס, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, סטארקיס, זה חברת אתונה. לא, סליחה, מתחרה של סטארקיס, כי אני באתי ואני עושה מקניות כמו טורנדו, כזה טררם ויוצאת, אין לי סבלנות. אז אני לקחתי את הטונה הראשונה והתקדמתי, וזה אומר לי, רגע, אפשר לשאול אותך שאלה, למה לקחת דווקא את זה? אמרתי לו, כי זה מה שאני מכירה. ואז הוא הראה לי שאם אני מרימה למעלה את העיניים על המדף למעלה, יש פה מוצר שאולי הוא באותה איכות, והרבה יותר זול. אז בכל הסופרים יש היום מותג פרטי. המותג הפרטי תמיד נמצא או על המדפים העליונים או על המדפים התחתונים. אז אם אתם רוצים לקנות מוצרים לא פחות טובים, למשל מוצרים של סוגת, הם נמצאים באותו, כאילו זה אותו, ממש אם תסתכלו, המוצרים הפרטיים של, המוצר הפרטי של שופרסל, והמוצר של סוגת, זה אותו מוצר, זה אותו הרכב, ממש אחד לאחד אותו דבר, רק שזה עולה, המותג הפרטי גם עולה יותר זול, וגם הרבה פעמים יש עליו מבצעים. אז פשוט מה שצריך זה קצת להתאמת, זה קצת להרים את העיניים למעלה, קצת להרים את העיניים למטה, ופשוט לבדוק, ולנסות, אוקיי? הסופר מלא במוצרים ומותגים, שבמבחן תימה עיוור לא נדע להבדיל, אני כן אומרת שיש דברים שהם לא טובים. בסדר, יש דברים שאחרי שניסינו, הבנו שלא יקרה, תודה רבה, אבל לפחות תנסו, אני לא יכולה להגיד לכם על המוצר ספציפי כזה או אחר, אבל כן מומלץ לנסות לפחות פעם אחת, לנסות לראות. עכשיו, כשאתם מנסים מוצר לא מוכר, תקנו אחד, לא לקנות כמובן, גם אם זה במבצע, לא לקנות 700, כדי שלא תתקעו עם הדבר הזה. תקנו מוצר אחד, תנסו אותו בבית, טוב, מעולה, הוזלתם את הסל המשפחתי, לא טוב, ניסיתם, הכל בסדר. עוד הרגל שעולה לנו הרבה כסף, זה זלזול בכסף קטן. יש לנו נטייה לזלזל בכסף קטן או בסכומים קטנים, כי הם לא משמעותיים עבורנו. אם זה פה לקנות 5 שקלים לילד במקולת, פה לקנות פלאפל בדרך הביתה, זה 10 שקלים. עמלות בבנק שאנחנו לא מתייחסים, כי זה רק 1.20 שקל, אז מה זה משנה? חשבון טלפון נייד שעולה במקום 20 שקלים, פתאום עולה 50 שקלים, אנחנו לא רואים את זה אפילו. זה יכול להיות סכומים נמוכים, אבל הבעיה היא שזה מצטבר. עכשיו גם זה כל העודף הזה שאנחנו מקבלים, שאנחנו לא מתייחסים אליו, הלכנו לסופר, נתנו 10 שקלים, קיבלנו 3 שקלים, זה נראה לנו מין כסף קטן. השבוע הבת שלי הביאה לי צנצנת כזאת מלאה כסף, עכשיו אני מתה על ספירת כסף בתור בנקאית לשעבר, ישר טיק 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 טיק, סידרתי את זה לפי הרימות, היה שם 83 שקלים, כאילו מכל הכסף הקטנצ'י כזה, האגורה ועוד אגורה ועוד אגורה, אז לא לזלזל בכסף הקטן, זה מצטבר לעשרות ולמאות שקלים, במיוחד אם אתם מכפילים אותם שנתית. אז מה לעשות? תשימו לב גם לסכומים הקטנים, לא לזלזל באף שקל, כשאתם מקבלים עודף, אז תשמרו אותו, תעשו זמין צנצנת פעם בכמה זמן, תספרו, יש לכם שם עשרות שקלים בוודאות. גם כשאתם באים לקנות בכסף קטן, תעשו שיקול. ובמיוחד שאתם בתקציב המשפחתי, אני ממליצה לכם לעשות סקר שוק על כל הדברים פעם בשנה. במיוחד על תחום התקשורת, במיוחד על תחום כל מה שקשור לפלאפונים, טלוויזיות, כבלים, כל הדבר הזה לעשות סקר שוק, כי פה זה שוק מאוד 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 תחרותי, וזה יכול להוזיל לכם, אז מספיק שפה יוזיל ב-50 שקל, פה יוזיל ב-20 שקל, פה יוזיל ב-30 שקל, זה כבר מצטבר. דבר נוסף, כמובן, לא לוותר גם על העמלות בנק. זאת אומרת, זה נכון שזה פה 10 שקלים, פה 20 שקל, פה 12 שקל, פה, אבל זה בסופו של דבר, תזכרו את מה שאני אומרת, זה פשוט בסופו של דבר מצטבר. היה לי פעם לקוחה ש... היא כל בוקר נורא אהבה לקנות קפה בדרך הביתה, וקפה עולה 15 שקל. אז אמרה לי, מה זה 15 שקל? נו, מה, הפוך? מה, תני לי לפנק את עצמי. עשינו חישוב, 15 שקל כפול 22 ימי עבודה, זה משהו כמו 390 שקלים, פחות או יותר, אני לא מדויקת, אבל תזכרי, משהו כזה. ואם אנחנו מכפילים את זה ב-12, זה קרוב ל-4,000 שקל. ה-15 שקל המסכנים האלה, זה 4,000 שקל בשנה. תקנו מכונת קפה הרבה יותר זול. הדבר הבא, הרגל צריכה הבא, זה דחיינות, דחיינות ועצלנות, ופעמים רבות הנטייה הטבעית שלנו היא לדחות דברים שלא נוח לנו, או שאנחנו לא אוהבים לעשות. הבעיה שיש מחיר לא קטן לדחיינות. חור קטן בשן הופך לטיפול שורש. כנסות שלא שולמו בזמן יגררו ריביות, פיגורים, עיקולים. אם נדחה את הטיפול ברכב, המצב יהיה גרוע יותר ונצטרך טיפול יקר יותר. אם נדחה בקשה להעלאה, נמשיך לקבל משכורת נמוכה ממה שמגיע לנו. דחיינות עולה לנו הרבה כסף. אז מה לעשות? תתכננו מראש. תכנון זו מילת המפתח. תתכננו מראש את היום. תשימו ביומן חלונות זמן לטפל בדברים. תנעצו ביומן זמן לטפל בכסף שלכם. תחלקו את המשימות לפעולות קטנות. את הפעולות שאתם לא אוהבים, תסיימו ראשונים, דבר ראשון בתחילת היום. ותקבעו עם עצמכם פגישה ביומן לניהול הכסף שלכם, פגישה, סליחה, עם האיש או האישה הכי חשובים ביקום, אוקיי? מי זה הבן אדם הזה? אתם. כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילכם. אם עכשיו ראש הממשלה היה, או נשיא המדינה, או נשיא ארצות הברית, או לא יודעת מי, הדבר האיש הכי חשוב, היה קובע אתכם פגישה, אין מצב עולם שאתם לא אתם לא הייתם, לא מבטלים את הפגישה הזאת, אתם מגיעים אליה, ולא רק שאתם לא מבטלים, אתם מגיעים אליה בזמן. אז תנעצו ביומן שעה שהיא עם עצמכם, והיא שעה קדושה, שאתם לא מבטלים אותה, ואתם עם עצמכם כל ה... ובשעה הזאת אתם מנהלים את הכסף שלכם. עוד משהו שמשפיע על... על הרגל, עוד הרגל שכדאי מאוד מאוד להיפטר ממנו, זה הנושא, זה חוסר תכנון. עשו מחקר באנגליה וראו שאנשים מוציאים 18% יותר ממה שהם מתכננים. יש הרבה מאוד קניות אימפולסיביות. דיברנו קודם על, על הרגלי הקניות שלנו. בגלל שאנחנו יכולים היום לקנות, הקלות הבלתי נסבלת של לקנות היום בתוך, בחנויות אינטרנט. בגלל שיש לנו הרבה כרטיסי אשראי. בגלל שאנחנו רוצים שקניות מרגישות לנו, כאילו שזה נותן לנו דופמין. אז... אנחנו קונים יותר ממה שתכננו, ובעצם אנחנו הרבה פעמים קונים באופן אימפולסיבי. אנחנו לא באמת מתכננים את מה שאנחנו קונים. אז תכנון זו מילת המפתח. תתכננו מראש. תזכרו שכסף הוא כמו מים. אנחנו רוצים להכניס את זה, זה, זה כמו מים שאנחנו מכניסים אותם לצינור, ואנחנו רוצים להביא את הצינור לאן שהוא, להביא את, את המים לאן שאנחנו רוצים שהם ילכו. אז אנחנו מכניסים את הכסף לצינור, אני רוצה שהכסף ילך לאן שאני רוצה. אני רוצה אני לנהל את הכסף, ולא שהכסף ינהל אותי, אוקיי? אז תתכננו מה אתם, מה אמור להיכנס, מה אמור לצאת, כמה כסף אמור להיות, כמה כסף אמור להישאר לכם עבור ההוצאות המשתנות. הכסף הזה ישמש אתכם לאוכל, לדלק, לעוזרת, לבילויים, למשלוחים, לספר, לבגדים, לכל שאר, לחופשות, לבילויים, לכל מה שאתם צריכים, כל ההוצאות המשתנות. והכי חשוב, תעשו תכנון, מעקב ובקרה על בסיס שבועי עבור על הכסף הזה. כי אם עכשיו פתאום יש לי בלטם, אם פתאום יש לי פיצוץ בצינור והזמנתי אינסטלטור ושילמתי לו מזומן, אז נשאר לי עד סוף החודש פחות כסף. אם פתאום עכשיו הלך, יש לי פנצ'ר באוטו, אז הייתי צריכה לשלם את זה, יש לי עוד פחות כסף. אם פתאום הילד יוצא לטיול ואני צריכה לשלם את הטיול בתנועת נוער, יש לי עכשיו פחות כסף. אז כל בלטם כזה, יש לי פחות כסף, אז אני כל הזמן צריכה לעקוב כמה כסף יש לי על בסיס שבועי. אז תעשו תכנון בתחילת החודש, תבינו כמה כסף יש לכם, ולאורך כל החודש, פעם בשבוע, תעשו תכנון שבועי, תעשו מעקב, תעשו בקרה, ותראו באמת, באמת שמה שתכננתם באמת קורה, ובאמת יש לכם כסף עבור, באמת נשאר לכם כסף עבור, כמו שאתם רוצים. עוד הרגל שכדאי להיפטר ממנו, זה הקנייה בתשלומים בכרטיסי אשראי. תשלומים זה הלוואה בתחפושת. דיברנו קודם בהתחלה על, על, על כמה שזה מקטין הכנסות, כי ההכנסות העתידיות שלנו משועבדות לתשלומים העתידיים שלנו. אז קנייה בתשלומים זה הלוואה לכל דבר. ולכן אמרנו, דיברנו על זה קודם, לא לחלק לתשלומים. בסדר, הסברתי קודם את איך אנחנו עושים 300, 300, 300, וזה יוצר לנו החזר מאוד מאוד גבוה. פשוט לא לרכוש בתשלומים, רק דברים דחופים והכרחיים, וכשאין לנו ברירה, או תשלומים שנתיים. כנ"ל לגבי הלוואות, הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה הפתרון היחיד שיש. לא. זה לא הפתרון היחיד שיש. תיקחו, אם כרגע אתם נמצאים במינוס, ואתם צריכים לקחת הלוואה כדי פעם אחת ולתמיד להיפטר מזה, אז תיקחו, אז לפני שאתם עושים הלוואה, תבנו תקציב. ותבדקו שההחזר החודשי של ההלוואה נכנס לכם בתוך התקציב. אחרי שתשלמו את ההלוואה הזאת, תיקחו הלוואה, תסגרו את המינוס, תפרסו מחדש את החוב. ואחרי שאתם באמת מסיימים לשלם את ההלוואות, יש ההחזר החודשי נכנס בתקציב, יש לכם מספיק כסף לכל שאר הדברים, ואתם לא נכנסים מחדש למינוס. אחרת, בעוד כמה חודשים שוב פעם תיכנסו למינוס ולא פתרתם את הבעיה. אז כדי להיפטר מהחיית מחמד הזאת שנקראת מינוס אחת ולתמיד, תבנו תקציב. תראו שההחזר החודשי של ההלוואה נכנס בפנים, ואת זה בעצם תשימו, ואת זה בעצם, ואז תלכו ותיקחו הלוואה. עוד הרגל שכדאי מאוד לשנות אותו, זה הנושא הזה שלא שמים שקל בצד. מחקרים מראים שמספיק הוצאה לא צפויה של 8,000 שקל, ואני אומרת לכם, אחרי הקורונה ואחרי המלחמה, זה לא חייב להיות הוצאה, זה יכול להיות גם אי הכנסה. אבל מחקרים מראים שהוצאה לא צפויה של 8,000 שקל, חד פעמית יכולה להביא משפחה לקריסה. אנחנו חייבים שיהיה לנו כסף בצד. יום אחד התקשרה אליי לקוחה ואמרה לי, ענבר, אני עשיתי עכשיו תאונה, נכנסתי בגדר של מישהו, אני צריכה לשלם לו 500 שקל, אין לי את ה-500 שקל האלה. אתם לא יכולים להיות במצב שהבנק החליט אם אתם יכולים או לא יכולים. זה לא הגיוני. אתם חייבים שיהיה לכם כסף בצד. אז תתחילו לשים בחודש, כל חודש, סכום קטן. קודם כל חשוב להגיד, כמובן, זה לא יכול להיות, כל עוד ההוצאות גבוהות מהכנסות, אתם לא יכולים לשים, כן? אתם חייבים להגיע לאיזון, ואפילו איזון קטן, אפילו פער חיובי קטן, אפילו 100 שקל, אפילו 200 שקל, תתחילו לשים בצד, שיהיה לכם לבלטעמים. כי כל הזמן קורים דברים, ואתם חייבים שיהיה לכם כסף בצד. אתם לא יכולים להיות תלויים 100% בבנקים. שאם קורה משהו, ותחשיבו, תמיד קורה משהו. זה שיש בלטעמים, זה לא בג, זה פיצ'ר, זה חלק מהחיים, תמיד קורה משהו, ואתם חייבים שיהיה לכם כסף בצד, אתם לא יכולים, אתם לא יכולים להרשות לעצמכם להיות תלויים בבנקים. טוב, אנחנו הגענו כמעט לסיום. דיברנו היום הרבה מאוד על, באמת על הרגלים שאנחנו יכולים, מה משפיע על ההרגלים שלנו ואיך אנחנו באמת יכולים לשנות אותם. מה שאני רוצה להגיד לכם שהדבר הכי חשוב עכשיו זה לעשות פעולות, אוקיי? כי אם כל מה שאמרתי, אתם תעבירו את זה פשוט הלאה, אז לא עשינו עם זה כלום, אוקיי? אז הדבר הכי חשוב זה שתיקחו דבר אחד אפילו שדיברנו עליו היום, תיקחו הרגל אחד ותחליטו הרגל אחד שאתם משנים ומשהו אחר שאתם מאמצים במקום, ותעשו בצעדים קטנים ותתחילו לשנות כל פעם משהו אחד. שינוי הוא אף פעם לא צריך להיות גדול, אפשר להתחיל בפעולות קטנות, כי תזכרו שבטבע הכל קטן, כן, אלון הכי גדול התחיל בבלוט, בן אדם מתחיל בתינוק, הכל מתחיל בקטן. אז מה שהכי חשוב אבל זה לעשות פעולות, אוקיי? כי היקום הוא אף פעם לא מתגמל אותנו על מה שאנחנו יודעים, הוא תמיד מתגמל אותנו על מה שאנחנו עושים. אז הדבר הכי חשוב הוא לקחת עכשיו כל פעם הרגל אחד וליישם, ותזכרו שיכול להיות לכם מיליון תירוצים או מיליון דולר, אף פעם לא את שניהם. אז תודה רבה שאתם הייתם איתי. אני הייתי ענבר רם. אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 5. להתראות, סופה שמולה. ואינשאללה עד שבוע הבא, כל האחים שלנו בבית. בקולות אחרים, כאילו אין איזה
שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, יריבים ואוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, מרחובות הלבבות האבודים רק השמיים מעליי יודעים קצת לאיפה